לברכת התורה. ברכת התורה, יש מחלוקת הפוסקים אם היא מדאורייתא או מדרבנן. בכל אופן, אדם צריך להיזהר לא להזכיר שום דברי תורה קודם שיברך ברכת התורה. די, תעזור את השולחן, די, עזור. קודם שיברך ברכת התורה. ואדם שלא ישן כל הלילה, אז ברכת התורה, שיהיה עלות השחר, 72 דקות בשעות זמניות קודם נצח חמה, זה עלות השחר לדעת מרן. יש אומרים יותר, אפילו שעה וחצי, אבל נעשה לחומרה 72 דקות, אז יברך ברכת התורה, ויוכל לקרוא מה שרוצה. כשהוא מסופק, הוא לא יודע מה השעה, אז רבן יוסף חיים כתב בבן איש חי שיקרא פיוטים, כמו אדון עולם אשר מלך, ידיד נפש אבא רחמן, יא ריבון עלם ועלמיה, לא יגיד קר ריבון עלם ועלמיה, אחד אמר אתמול, בחולי שערי צדק אבבם עודקה, שוטה. לוקח פסוק מהתורה, משבש אותו. לא ידעתי מאיפה המציאו את ההמצאות האלה. אז אומר, יא ריבון העולם והעלמיה, אנתו מלכה מלך מלכיה, וכן אז זה הדרך. יאמר, עד שיהיה בטוח שהגיע הזמן של עלות השחר, ואז יברך ברכת התורה, ויוכל לקרוא. כל זה כשלא ישן. אבל אם ישן בלילה, צריך לברך. עכשיו, מה זה ישן בלילה? עכשיו, לילות חורף. לילות חורף, הרבה יש, ישנים. בתחילת, זאת אומרת, חוזר בערב עייף, אפילו עוד לא התפלל ערבית, או התפלל ערבית לפעמים. נכנס לשעה 5, 5:30, ישן לו איזו שעה אחת במיטה. קם, חייב ליטול ידיים בברכה, נכון? כיוון שישן בלילה. ישן חצי שעה בלילה על מיטתו, תחייב בברכה נטילת ידיים, מברך בברכה. ומברך ברכות התורה. אבל אם לא יתפלל ערבית, יותר טוב שימתין, ילך יתפלל ערבית, וברכת אהבת עולם מאהבתנו, תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למטה, על כן, השם אלוקינו, שרובים מקומנו, שם חוקיך, אז לכוון לצאת ידי החובת ברכת התורה. לא כיוון, אבל ברך ברכות, ברכת ערבית, יצא ידי חובה. למה? כיוון שמזכיר שמה, תורה ומצוות, אוהב את עמו ישראל. הוא הדין בבוקר. מי שבבוקר, דוגמה, ברך ברכות השחר, ובא מישהו, הפריע לו, והוא לא ברך ברכת התורה, ושכח. ואחר כך התחיל תפילת השחר. אלוקינו, פרשת העקדה. קרא את כל פרשת העקדה, והתחיל ברוך שאמר, נזכר, יעצור איפה שנזכר, יברך ברכות התורה ויאמר את ברכת כהנים. את הפסוקים של ברכת כהנים, ולפי הירושלמי, ותכף יעסוק בתורה. אבל כאן איך יעסוק בתורה? הוא באמצע התפילה. התחיל, הגיע איש טבח, ועדיין לא ברך ברכת התורה. יכול בן השתבח ליוצר, לברך שם ברכת התורה. התחיל ברכת יוצר, ברך יוצר המאורות, והנה נזכר, לא ברכתי ברכת התורה. יעצור שם, יברך כעת ברכת התורה עם ברכת כהנים, כל הסדר כרגיל. אבל אמר אהבת עולם אהבתנו, ואמר אחרי זה, ותן בלבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמוע ולעשות וקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, ויראינו בתורתך, דבק ממצאותיך, ונזכר, לא עורך תורך את התורה. הפסיד. כלומר, לא יכול לברך עוד. אז לכן, יזהר האדם, יש אומרים שיברך באחת אחר כך המלמד תורה לעמו ישראל. אבל איך שלא יהיה, צריך להיזהר שיברך באחת התורה, כשקם ויברך אותו צמוד לברכות השחר, לא יעשה. גם יש כאלה חסידים כיוון שהרשש כתם שמי שנשאר ער בחצות לילה יברך ברכות השחר, המברכים ברכות השחר בלילה, אבל לא ברכת התורה. בבוקר שהוא קם, הוא לא יכול לברך עוד ברכות השחר. ברכות השחר זה פעם ביממה. נתקן, נברך, בוקח עברים, זוקף כפופים, מתיר אסורים, כל זה לברך פעם אחת ביממה, לא יותר. אבל ברכת התורה צריך לברך, כיוון שהוא ישן. עכשיו, לפעמים שוכח. שוכח, אז יזהר שישים לב שיברך. אלה שמברכים בחצות לילה לא טוב עושים. למה? כיוון שהם מתכוונים ללכת לישון. ואפילו לא מתכוונים, יש חשש שהוא יהיה עייף. ויכנס למיטה פתאום, ייכנס ירדם, וישן חצי שעה, שעה. אז תחייב ברכת התורה. הוא קם, נוטל ידיים. אז מה הוא רגיל לעשות בבוקר שהוא קם? ברך ברכות השחר. אז יברך פעם שנייה. יכול לבוא לידי תקלה, ויבוא לידי ברכה לבטלה. לכן צריך להיזהר בזה. הדברי שלום כותב שהוא ככה היה עושה. פעם אחת, בטעות, נרדם אחרי חצות לילה, וקם, ועשה כפי הרגילות שלו, הוא רגיל שהוא קם בבוקר, לפנות בוקר, קם בברך ברכות השחר, והוא בברך ברכות השחר כבר בחצות. בא, התחיל לברך פעם שנייה, אומר ועצר יותר, קיבל עליו, לא מברך באמצע הלילה ברכות השחר. זה אדם יעשה לעצמו גדר וסייג, לא מברכים ברכות השחר, רק בבוקר. הרשש זה דבר אחר. הרשש עליו השלום היה אדם קדוש, והוא כתב שם בהקדמת חצות דברים חריפים מאוד. כתב שכיוון שהגיע חצות לילה, והוא עדיין לא ברך, מברך, והוא מתכוון, הוא מתכוון באחד שנשאר ער. מה הם היו עושים? משנים כעת. כעת בתחילת הלילה הם משנים. פנים ערבית מוקדם, הולכים לישון, וקמים לפני חצות ב-11 בלילה. ככה מורבי, גם אני זוכר אותו, ככה היה עושה. קם ב-11 בלילה, נוטל ידיים, מברך על נטילת ידיים, ואחרי זה יושב, מברך אשר יצר, ועם כוונות, כל ברכות השחר עם כוונות, לוקח יותר משעה, שעה וחצי. ואחר כך יושב ועוסק בתורה. אז זה דבר אחר. אז זה אומר הרשש, שכל רגע שהוא לא מברך ברכות השחר, הולך חושך ולא אור. וכל התורה שלומד הולכת לחיצונים, ככה כותב הרשש. אז הוא מדבר באנשים קדושים, אנשים מיוחדים, שהם היו ישנים בתחילת הלילה ונשארים ערים, מחצות עד למחרת, כל היום, ולא ישן אפילו ביום. אז אלה יכולים לדעת, זה ההרגל שלהם, מברכים ברכות השחר תמיד בחצות הלילה. אבל אנחנו לא כך, אנחנו חלשים. אנחנו אנשים, לא זה, וגם יש שכחה בעולם. ויבוא לידי איסור וערכה לבטלה שהיא דאורייתא, אתה עושה חשבון, כמה ברכות יש שם? חי ברכות. 18 פעמים לעבור, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, למה להיכנס לזה? לכן, הדברי שלום עצמו כתב, שפעם אחת כך קרה לו, וקיבלתי עליי יותר לא לברך בחצות הלילה. ולכן לא טוב עושים אלה שמתחכמים ורוצים לברך בדווקא. עכשיו, בברכת התורה, איזה דברים כן מברכים, איזה לא. דוגמה.
הרב.
כן.
בברכות השחר, אם אדם קם בבוקר, ילך ברכות התורה, ברוב מהירות, ממש יברך ברכות השחר אחרי התפילה. ושכחנו עליכם, נזכר לקראת הערב. עד מתי יכול לברך
את
ברכות השחר?
לא הבנתי מה הוא עושה. הוא קם ולא ברך ברכות השחר?
לא.
לא ברך ברכות השחר.
לא ברך ברכות השחר.
לא טוב עשה, אסור לו להתחיל תפילה בלי ברכות השחר. למה? א', הוא נכנס לבעיה עם ברכת המחזיר הנשמות וגרים מתים.
זה
הוא אמר. כי זה פסיכי. אחד כן, אחד לא, מה זה? מה זה פה? בחירות, אחד וי, אחד ואיקס, מה? לא נורמלי. לא מדבר בשופטני עסקינן. אדם צריך לעשות סדר בחיים. יודע את אני ברכתי את כל הברכות האלה, שלום, ממשיך הלאה. מה, חלק מברך, חלק לא מברך, זה לא נורמלי. למה? כי ברכת המחזיר לנשמות גרים מתים, לפי שיטת הירושלמי, לא מברכים מחזיר, מברכים ברוך אתה השם מחיי המתים. אבל לפי תלמוד בבלי, המחזיר לנשמות גרים מתים. דווקא מינה, מי שלא ברך ברכות השחר, והתפלל תפילת העמידה, אז הוא הפסיד את המחזיר הנשמות, כי הוא ברך מחיי המתים. לדעת הירושלמי יצא ידי חובה, לכן לא יעשה כן. לכן האדם הולך בתום, ילך בטח, על זה נאמר הפסוק. ילך בתמימות בדרך של כל בני האדם, וככה ילך על הדרך הטובה והמוצחת והמוגנת ביותר, שלא ייכנס לספקות כלל ועיקר. זה הדרך הטובה. עכשיו, יש שאלה לגבי מה כן היה בברכת התורה או לא. מצוי הרבה. היום בהבנות הרבים, האנשים טרודים, גם שהולך לישון, פעמים ביום נרדם. בלילה בא לישון, לא נרדם. הכל מתהפך. אז הוא לא יכול לישון. שומע דברי תורה, או קם, לוקח ספר, מעיין. עכשיו הוא נרדם. קם מהשינה. עכשיו מותר לי לקרוא בספר, לעיין בספר, לא להרהר. בלי לקרוא, בלי לברך ברכת התורה, או לא. או לדוגמה, פותח קלטת, ושמע שיעור תורה, שומע שיעור תורה. האם הוא חייב בברכת התורה גם על שמיעה, או רק ברכת התורה זה מי שלומד בפה? זו השאלה. יש לזה מחלוקת הפוסקים. מחלוקת הפוסקים בזה. מה צריך לעשות? וכן, אם הוא מהרהר, או מישהו שאל אותו הלכה. נגיד, חברים, הלכו לאיזה מקום, נכנסו לישון. והוא נרדם וקם, בא מישהו, שואל אותו שאלה בהלכות ברכות או משהו. מותר או אסור? מותר לו לענות לו או לא? כי הוא כעת ישן, והוא כעת שואל אותו דברי תורה. הוא צריך לדבר דברי תורה. דברי תורה בלי ברכת התורה אסור. אז ההלכה במצב כזה, להגיד כן או לא, אסור או מותר, יכול. ככה ההלכה גם בבית מרחץ, שאלה שאלה. הביאו הפוסקים, שהיה הולך בית מרחץ, חכם. ופתאום היה מישהו בתוך המקווה, בא אחד לשאול אותו, לא יודע, עשה איזה משהו, מותר לי או אסור לי? מותר לו להגיד לו כן או לא, מותר או אסור, אבל להגיד למה ואיפה כתוב, וראיה אסור להגיד. למה? זה כבר מתחיל להגיד כאילו דברי תורה. אז לגבי אסור מותר, מותר גם להגיד, גם בלי ברכת התורה יכול להגיד. אבל בלי טעם, בלי להגיד את המקורות, בלי להגיד כל שאר הדברים. עכשיו צריך לדעת, ברכת התורה זה כולל הכל. זאת אומרת, אסור לי ללמוד שום פסוק מהתנ"ך בלי ברכת התורה. שום משנה, שום ברייתא, שום מדרש, זו זוהר, לא ספרי הלכה, לא מוסר. כל דבר תורה שאני בא לומר, אין תורה שבכתב, אין תורה שבעל פה, אני צריך לפני כן ברכת התורה. זה ישן בלילה. ישן ביום, לא חייב בברכת התורה. כך כתבו התוספות. למה? הסח דעת ביום אין מדבר תורה. כי כל היום אדם חייב בלימוד תורה. אבל לילה, לא עברי לילה, לילה שינתה. גם גמרא מסרת עירובין כותבת. אז כיוון שבלילה ישנים, אז בלילה, אם ישן, אפילו חצי שעה, השיח דעתו, צריך לברך ברכת התורה. ביום, כמה שישן, לא השיח דעתו, חייב עדיין ברכת התורה של הבוקר תופסת. וטוב לכוון תמיד, פעם אחת תעשה תנאי עם עצמו, שכשאני מברך ברכת התורה ביום, אני מתכוון עד הפעם הבאה שאני אברך. זאת אומרת, לו יצויר. שאני ארדם ביום, או שאני אהיה ער כל הלילה, כמו ערב שבועות, ערב הושענא רבה, ורק מחר בבוקר אני אברך ברכת התורה, אני מפריע מראש, מכוון להוציא ידי חובה את כל מה שאני אלמד 24 שעות, 26 שעות, עד מחר בבוקר. ואז זה תופס, זה מועיל. זה הדרך הטובה ביותר. כדי שלא ייכנס לתוך זה. עכשיו, מחשבה ודיבור לא צריך ברכה. אבל יש אומרים שאם הוא כותב דברי תורה, למשל, שאלו אותו איזו שאלה, או שהוא נשאל שאלה והוא זכר את התשובה, הוא שאל את הרב, והרב ענה לו, הוא מפחד שישכח. אז הוא לוקח נהר ורושם שמה, אם מי שישן ביום לא צריך לברך ברכת התורה, מי שישן בלילה צריך לברך ברכת התורה. כיוון שהוא כותב דברי תורה, אסור לו לכתוב דברי תורה בלי שיברך ברכת התורה. ואפילו פסוק אחד רוצה לכתוב, צריך לברך ברכת התורה, ואחר כך יכתוב. אז זה גבר הור, התירו. לא, אפילו לא ברכת התורה, יכול להרהר בדברי תורה. וכן שומע קלטת, שומע שיעור תורה, גם לא צריך לברך. יש מחמירים, הבן איש חי הביא, יש כמה סברות בזה. יש אומרים שגם אם שומע, צריך לברך. לכה תהילה, יברך ברכת התורה, ויאמר ברכת כהן ודבר דבר אל אהרון, כותב אריכות בעיני ישראל, אמור להם, כדי לצאת לידי חובה, ואחר כך ישמע קלטת. אבל בדיעבד, למשל, הוא סתם מנמנם, ונרדם ושומע קצת ככה דברים ודברים ידועים או לא ידועים, שומע אותם והוא לא מוציא בפה, הוא רק שומע, דעבד, לא צריך לברך, לא התחייב בלברך, לא צריך. אז אם כן, זה ידע, אבל לדבר דברי תורה צריך לברך עליהם, אי אפשר בלי לברך. גם אותו הדבר, סופר שכותב ספרי תורה. מסכן הזה, הזמינו אצלו מזוזה, הזמינו אצלו תפילין, ולא סיים אותם. בא לישון, נזכר מה אני אעשה, מחר זה יבוא, יבקש ממני את המזוזה. קם, נטל ידיים, ובא לכתוב. אסור לו לכתוב שום מילה ושום אות, עד שיברך ברכת התורה. ספר תורה, תפילין, מזוזה. לא יכתוב עד שיברך ברכת התורה, זה אם ישן בלילה. לכן צריך לדעת, כל כתיבה צריך כן לכתוב, צריך כן לברך.
גם מגילת אסתר?
מה?
גם מגילת אסתר?
ודאי דברי תורה, הוא כותב דברי תורה, כותב ואינום. צריך. הכל זה תנ"ך, זה תורה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, היינו הך. מה השאלה?
מה נחשב שהוא נרדם? אם הוא נמנם רבע שעה 20 דקות, הוא לא נרדם בדיוק.
מתי?
אחרי השקיעה.
בלילה. בלילה ישן, איפה? במיטה או לא במיטה?
בספה, נמנם 20 דקות.
מה זה בספה? לי אין ספה. איפה? על הכיסא? על הכיסא, ישב על הכיסא ונרדם, נמנם כמה?
20 דקות.
20 דקות לא. חצי שעה? כן. אתה יודע, שיח דעת זה בחצי שעה. איך? כתיבה במחשב. היינו אך, ודאי. זיכרון בין עיניך. זה ממש בין עיניך. כן? צריך להיזהר בזה. מה ההבדל? מה ההבדל? זה כתוב וזה כתוב. מחשב או נייר, היינו אך. שניהם. צריך. אבל בן כה, הרי מה אנחנו עושים? שגם שמראים ברכת התורה, אומר את ברכת כהנים, אז ברכה לבטלה אין כאן. זה הכי טוב. כך כתבו הפוסקים, כל הפוסקים כותבים. וטוב יותר שיאמר מיד את מה שאנחנו נוהגים לומר, דבר אל אהרון ובניו לאמור, כה תברכו, יגיד את ברכת כהנים, ומיד ימשיך לכתוב ויעשה מה שהוא רוצה. עכשיו, אותה שאלה יש, עוד כמה דברים. לדוגמה, הוא אמרנו, אומר הלכה בלי טעם, לא צריך. עכשיו, מי שלא ישן, ועדיין עלות השחר, ועלות השחר עלה, והוא אומר סליחות, באמצע הסליחות. יפסיק באמצע הסליחות ויברך ברכת התורה. אלה שאומרים סליחות, הם ישנו. קמו בבוקר, אמרו ברכות השחר עם ברכות התורה, אבל הוא לא ישן הלילה. הוא לא יכול לברך ברכות התורה עד שיהיה עלות השחר. הרי מי שלא ישן, ברכות השחר מברך אחר חצות. חוץ מברכת התורה, תדע, זה הכלל. וכאן זה הבעיה שמבלבלת את האנשים. לדוגמה, אדם לא ישן הלילה. לא ישן. אז נהיה חצות לילה, לברך ברכות השחר, הוא יכול. אבל ברכת התורה לא יכול לברך. מתי מברך ברכת התורה? בעלות השחר. אנחנו אמרנו, בתור עצה טובה, את הכל יברך בעלות השחר. ככה יהיה שקט, ראש שקט, שלא יתבלבל. אבל לרווחת המילתא, יכול לברך ברכות השחר. עכשיו, אלה שישנו, קמו, אמרו סליחות, אומרים סליחות. באמצע הסליחות נהיה עלות השחר. יפסיק ויאמר ברכת התורה. אותו הדבר, ישבו ללמוד תהילים, או ללמוד כל מיני דברי תורה, או שיעור תורה יש, באמצע זה הגיע הזמן עלות השחר, יאמר להם החכם, מי שלא ישן הלילה יברך כעת ברכת התורה, הגיע הזמן ברכת התורה. זה הדרך הטובה ביותר. עכשיו, מה קורה? הוא קם בבוקר. הוא רגיל, יש כאלה רגילים לברך איפה? בית הכנסת. אז הוא בא לבית הכנסת, או בית הכנסת סמוך לביתו. והוא קם עכשיו, יצא, בא, עוד לא עבר ב... זה שומע, אומר החזן קדושה. קדוש, קדוש, קדוש. מה יעשה? יענה או לא יענה?
יענה קדוש וברוך.
אה?
יענה קדוש וברוך.
יענה? איך? למה? שמעת? מצווה עוברת. כיוון שזה מצווה עוברת, יענה קדוש. אבל ימלוך, יש בזה פקפוק יותר טוב שירהר בליבו. למה? קדוש וברוך זה חיוב. זה כמו המלאכים. לעומתם שבחים ואומרים, ברוך כבוד השם מקומו. אבל אנחנו מתפללים, דברי קודשך כתוב למור, ימלוך אדוני לעולם, ימלוך ציון, טוב הדור, הללויה. אז זה ימלוך ירהר בליבו. והוא לא אמר ברכת התורה. כיוון שלא אמר, יעשה ככה. אותו הדבר...
כן. כן. יפסיק ויאמר ברכות התורה.
כן.
קודם זה מתנאי שהוא לא אמר לפני זה ברכות התורה.
מה?
מתי אומר את הסליחות? אומר קודם עלות השחר. אז לפני סליחות אומר ברכות השחר יחד עם ברכות התורה. לא הבנתי למה הרב אמר יעצור בעלות השחר ויגיד
לו לא ישן. הוא לא ישן. והם התחילו סליחות, כן. גם מה? עכשיו רק רגע, אני באמצע הנושא. עכשיו, שמע י"ג מידות, גם כן, אותו דין, זה מצווה עוברת, הוא צריך לענות איתם. אפילו שלא אמר ברכת התורה, יענה איתם י"ג מידות. אבל אמנים, זה כן עונה. גם כן, מצווה עוברת, יש מרבה. אין בזה... זה לא כמו דברי תורה, שאסור לומר אותם בלברכות התורה. יכול. אמנים אומר. עכשיו, מה לא? פסוקים, כל שאר הפסוקים שיש בסליחות וכדומה, או כל מיני, או לדוגמה, שמע אותם אומרים בסליחות, אומרים שמע ישראל. הוא נכנס לבית הכנסת לשמה מניין של תרח. והם בדיוק הגיעו הבוחר בעמו ישראל באהבה, ואומרים שמע ישראל. עכשיו, אני חייב לומר איתם, שלא יהיה כאילו חלילה, הוא לא אומר יחד איתם. והוא עדיין לא אמר ברכת התורה, אומר שמע ישראל יחד איתם. אז אלה שלושה דברים ששמענו, מצווה עוברת. קדושה, י"ג מידות, שמע ישראל. גם אם לא ברך ברכת התורה, יענה איתם שלא יהיה שונה מהציבור, לא תפרוש מהציבור, ומצווה עוברת. לכם, ואחר כך יברך. איך? אני לא שומע אותך. אמרתי לך, גם יש מרבה, גם אמן, גם הרמקול היום צרות, מה קרה שהרמקול צרות? תקביע אותו קצת. באמצע מה?
אמר בריקת המזון, נרדה באמצע בריקת המזון. נרדה זה שעה נגיד, שעה וחצי.
לא הבנתי איפה באמצע, מה היה?
בן אדם אחר.
איפה בברכת המזון?
בברכת המזון נרדה באמצע.
סליחה, ברכת המזון זה ים. אתה תגיד לי באיזה קילומטר אתה נמצא. קשה לך להגיד לי מה... מה זה סודי? מה אני לא מבין? העיקר שאתה הערת אותם עכשיו, זה העיקר. בוא נמשיך, בוא נמשיך, אבל כל רגע. בוא הנה. כן. עכשיו. מה היה לנו שם עוד? בעוונות הרבים, קשה לראות. כן. לכן דברי שבח יכול להגיד בלי ברכת התורה, כמו שאמרנו, כל מיני דברי שבח. עכשיו, עד כאן נסיים עניין של ברכת התורה, או יש לכם עוד שאלות? דברי שבח אמרנו מותר, כן. כמו שירים, יא ריבון עולם וכדומה. יכול, כן. זה, אין בזה בעיה. שהכל וכדומה, בלי ברכת התורה, הוא הדין גם כן, אם לא הגיע עלות השחר והוא רוצה לטעום איזה משהו, מותר לו לטעום קודם עלות השחר. מותר, אז מברך, אין בעיה. יכול. שכוח. עכשיו נאמר עוד הלכה אחרת. הלכה או מנהג טוב. כתבו המקובלים, כתבו עוד דבר אחד טוב, ששבח לאדם וכדאי לו שיכתוב את שמו משולב עם שם הוויה. אנחנו בעבר דיברנו על אותיות נשמה. יפה, כן, מהרם פפירש. עכשיו יש גם עם שם הוויה, הרב יפה ללב עליו השלום, רבי יצחק פלאצ'י, זכותו תגן עלינו. היה חריף מאוד, אפילו חריף כמו אבא שלו, וגם ברק הרי דארבו, כמעט יותר מאבא שלו, בחריפות. אביו היה חסיד גדול, רבי חיים פלאצ'י, וואה, חסידות עצומה מאוד. רבי יצחק בנו, זה הבן השני, הראשון היה רבי אברהם, יצחק ואחר כך יוסף. אז רבי יצחק פלאצ'י, הוא בעל יפה ללב, כתב 9 כרכים על שולחן ערוך, עליו השלום. אז מביאים אותו, פוסקים הרבה. הוא כותב שטוב שיכוון שם הוויה עם שמו. ואיך? הוא עשה דוגמה, אמר לו, משל שמו יצחק, הרי הוא שמו יצחק. אז יכתוב יוד מהוויה, א' מהדנות ויוד מיצחק. פסיק. אחר כך, ה' מהוויה, ד' משם אדנות, וצ' משם יצחק. מספר 3, ו' מהוויה, נ' משם אדנות, ח' משם יצחק. מספר 4, ה' מהוויה, י' מאדנות, וק' מיצחק. ואם יש עוד יתרה של אותיות, ישים אותם בהמשך. וכן לפעמים קוראים לו רק דן, מה יעשה? יכתוב את דן ואחר כך השאר שמות אותיות של הוויה ועדנות. אבל הכל מסודר. וטוב אומר, כתוב את זה בסידור, מאחרי הקריכה, ומדי פעם, אפילו בתפילה, יסתכל ויכוון שאור השם שרמוז באותיות יוד כ וו כ ובאלף דלת נון יוד יאיר בשמו. זה יותר טוב מכל אלה הטיפשים ששמים פתקים בקופסאות של החנוכה. שיגעו אותי, הרגו אותי כבר. שיגעו אותי. סגולה, איזה משוגע אחד ימציא, תכתוב משאלה ותשים את זה בתוך החנוכיה בשנה הבאה. מה ג'נית? משוגעים אותנו.
הרב, זה עובד.
זה עובד, כן, זה עובד על משוגעים. כן, עובד טוב. אז כאן, שמע, אנחנו כותבים לך דברים רציניים בשם גדולי ישראל. מה, אנחנו מלטבן את הבר. אבל בקיצור, יעשה כך. וכן יעשה הדרך. בואו, למשל מי ששמו אברהם. מה יעשה? אז ייקח קודם, יש לנו שם הוויה, יוד כה ובכה. ושם אדנות, א' ד' נון יוד. ייקח עוד אחת מהוויה ועוד אחת מהאדנות, שזה יוד וא'. ואחר כך א' מאברהם. זה פסיק. אחר כך ייקח משם הוויה עוד ה', משם אדנות עוד ד', משמו אברהם ב', אחר כך ייקח משם הוויה ו', משם אדנות נון, מאותיות שמו ר', אחר כך ייקח ה' מהוויה, י' מאדנות ומאברהם ה', והם גם מ', הנה עוד מם, יתרה, מכן זה הדרך. הבנת? אתה מה שמך?
הינון.
נו, אז ייקח משם הוויה יוד, משם אדנות א' ויוד מהינון. אחר כך תיקח את האות השנייה של הוויה, ה'. אות השנייה של אדנות, ד'. אות שנייה של הינון, נון. נו, טוב שקוראים לך נון. נו, נון. אחרי זה יעבור מספר 3. אז מהינון זה עוד וב. המספר 4 מהינון זה עוד נון. הבנת עכשיו? תעשה שיעורי בית ויהיה בסדר. אז כך יעשה אדם, אומר ויכוון בו, ויעיר בנשמתו, ויהיה דבק בשם יתברך. ויעזור לו הרבה בעבודת השם, ויהיה לו סיוע גדול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שמלא משאלות ליבו. הרי לא מבקשים מאנשים כל הזמן, יש לי בקשות, הנה בקשות.
סליחה. מתי יעשה את זה הרב?
איך?
מתי יעשה את זה אחרי שחרית?
כדאי בבוקר. אבל האמת שכל היום, גם באמצע הלימוד, וכן הלאה, קשה עליו הלימוד, או לפעמים מרגיש מצב רוח קצת ירוד, או רוצה סיוע מהקדוש ברוך הוא, או רוצה לכוון בתפילה, או הולך לאיזה עבודה, לאיזה פגישה חשובה, ורוצה למצוא חן וחסד בעיני רועיו, יעשה כן. הולך לרעיון, כן. הכל, מה זה גם, מה הם לא בני אדם? כל מי שבן אדם, חוץ מכלבים וחתולים. בסדר? עכשיו, אתה יודע את המעשה, בא אחד הרב שטיימן להגיד לו שהכלבה שלו חולה. אז הוא אמר לו, תביא לי את השם של אמא שלה. איך? אה, ברוך הבא, איפה היית? מה אמרת? שם ארוך, אז מה, עשה ישכב על מיטת, מיטה ארוכה. ברוך אתה, אדוני. כן. כן, מה שנשאר זה יתרת זכות. שם. עוד דבר, עכשיו, המקור של זה, תדעו, זה בזוהר משפטים. זוהר הקדוש, כתב אותו בשמו בר יוחאי, שם בפרשת משפטים, דף צדי ד', כתב רבי שמעון בר יוחאי, שידע האדם, שהוא נקרא בן של הקדוש ברוך הוא, שכן אמר דוד המלך, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום יליתיך, אז הוא בן של השם יתברך. ברגע שאני בן של השם יתברך, הנשמה שלי, מאיפה היא? היא מנשמת, מאורו יתברך. מאיפה? איך זה בא מאורו? זאת אומרת, בוא אני אגיד לך איך. אומר, כיוון שכשהקדוש ברוך הוא ברא את מי, את הסבא הראשון שלנו, זה אדם הראשון, והיפח באפיו נשמת חיים, עשה פוף בתוך, עשה לו הנשמה בפה, והחיה אותו. מכוח אותה נשמה נולד שט, ושט הביא את אנוש ואנוש ואת קנן ומהללאל, יארד, אברהם. ככה זה המשיך עד שהגיע אליי ואליך ואל כל אחד מאיתנו. אז כל אחד מאיתנו יש לו נשימה מכוח הנשימה של אביו, ואביו מאביו, ואביו מאבי אביו. וכך זה עד אדם הראשון. ואדם הראשון קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא, אז זה מכוח הנפיחה של השם יתברך שנפח באפיו של אדם הראשון, אז זה הנשמה. אומר לכן, אתה צריך לחבר את הנשמה עם אותיות הוויה ואותיות אדנות, ובזה תקבל אור גדול בנשמתך. אז זה דברי הזוהר הקדוש. לכן אומר, יזהר מאוד, שכמה שיכול לעבוד את השם יותר, ולהתקרב יותר, ולעשות כל מיני פעולות, כדי שנשמתו תהיה דבוקה יותר ויותר בקדוש ברוך הוא. ורבי שלמה מולכו, גם כן עליו השלום, כותב בזה. אומר שבזה האדם זוכה שנשמתו תהיה נצחית. רבי שלמה מולכו הרי הרגו אותו עם מחשמם האיטלקים על קידוש השם. היה בזמן מרן. מרן היה בוכה ומתאווה לפטירה שלו. אמר הוא זכה לעלות על המוקד, צרפו אותו הגויים הנוצרים על שברח מהם. הרי פעם אחת הם תפסו אותו, ושמו אותו בית האסורים. שהביאו אותו לעלות על המוקד, הוא הזכיר שם קדוש וברח. אחרי זה חיפשו אותו, אחרי שנה תפסו אותו, והפעם שמו לו בתוך הפה רסן שלא יוכל, ידעו שהוא זה, ושמו אותו והעלו אותו על המוקד, צרפו אותו חי. מה שמה וזכם. אך נולד לו נכד, שלמה מולכו. הוא בעל השמנים, כתב כמה ספרים, מפלא ופלא. אז הוא רבי שלמה מולכו כתב ספר בשם ספר המפואר. שם הוא כותב גם את הסוד הזה. הוא מביא את דברי הזוהר הללו, הוא מפרש אותם, ואומר, תדע האדם שכוח הדיבור שלו זה מכוח כביכול נשמת השם יתברך. זה היה סודו של משה רבנו. אומר, מה זה וידבר אדוני אל משה למור? הקדוש ברוך הוא היה מדבר דיבור ושם את הדיבור בתוך הפה של משה. ומשה היה הולך עם פה סגור, הולך לישראל, מדבר, מוציא את דברי השם, פה, לכן אמר, פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות. זה ממש דברי השם. לכן זה כל אשר דיבר משה. זה דברי השם יתברך ממש. אז אומר, מכאן אדם ידע כמה הדיבור הוא יקר. צריך להיזהר בפה ובלשון. השם יזכה אותנו לשמור פינו ולשוננו. זה לא דבר פשוט. שלא חסר שלום הפה הזה, שלא יתמה אותו בדברים אסורים וכל מיני דברים לא בסדר. השם מצילנו.
כן.
לא כדאי. אתה יודע, כל הדברים שכותבים על קלפים, זה אחר כך נופל, זה נגנז, זה נמחק, זה נאבד. לכתוב בסידור, בספר. ספר זה קיים, ספר. אז על כריכת הספר, לכתוב את זה מבפנים, את האותיות של הוויה, האותיות של שמו. וככה להסתכל בהם מדי פעם. מאוד חשוב, מאוד מאוד. וכדאי. איך שאתה רוצה, העיקר שאתה, הרי לא הכתב הוא הקובע. ההסתכלות שלך באותיות הם הקובעות. וטהרת המחשבה, כשאתה מסתכל באותיות, אז אתה מכוון שהשם של הקדוש ברוך הוא, איכשהו נכתב שזה הוויה, ואיכשהו נקרא שזה אדנות, יאיר בשם שלך, כיוון שאתה בן שלו. אז על ידי זה יהיה לך סיוע גדול בעבודת השם. איך? בשביל מה להזכיר? בשביל מה? למה להזכיר? אם זה עוזר כשאתה מסתכל, למה אתה צריך להזכיר? לא, לא. הרי יש לנו כלל שבכל שמות הקודש, אני אף פעם לא מוצאים אותם בפה, אלא רק במחשבה. למשל, אפילו שילוב היה עדנות. יוד עם א', כ' עם ד', ו' עם נון, כ' עם יוד. אני בכוונה אמרתי כ' ולא אמרתי ה'. אז אתה מכוון איך שזה כתוב, ויעיר בזה אור השם יתברך, ואז ממנה מאיר בשמך. אז אתה יכול לשלב גם את האותיות של שמך איתו ביחד. אז זה דבר, עוד הנהגה טובה לאדם, כדאי לזכור את זה ולבצע. זה מאוד חשוב, מגרש את יצר הרע, מתאר לאדם את המחשבה, מתקן את המעשים שלו, מסייע לו בעבודת השם, ויהיה לו יותר קל לחיות בעולם, ויותר קל לבצע את המצוות ולקיים את התורה, והכל ילך יותר, יותר פשוט, יותר... ואז ממנה לא... לא יטריד אותו, ענייני העולם הזה, הפרנסה וכו' וכו', יהיה הולך בתום, הולך בטא. עכשיו עוד דבר אחד, רבנו הארי בשער הכוונות כתב, שיזהר האדם לא ללבוש שני מלבושים יחד. ונסביר את הדבר קצת יותר לעומק. רבי יונתן אייפשיץ, עליו השלום, בספרו אהבת יהונתן, מקובל שהוא כתב את הספר, זה על ההפטרות של התורה. אז על ההפטרה, והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. איזה הפטרה זה של? איזה שבת? קראנו את זה. כן? ואברהם זקן בא בימים, חיי שרה. שמה, והמלך דוד זקן בא בימים. נכון. אז מה היה? הגמרא אומרת שהוא כביכול ביזה את הבגדים, והכל היה כדי להציל את החיים שלו, כי הוא רצה ששאול יפסיק לרדוף אחריו. אז מה היה? הוא הלך, ושאול היה רודף אחריו, ויום אחד דוד המלך ראה את שאול נכנס לאיזה מערה, ועצר בדרך באיזה הר, והלך שאול, היה צנוע, הגמרא אומרת שנכנס מערה לפני ממערה, ופשט את הבגד שלו שהוא איתו מתפלל, כי היה עליו גם ציצית, הם היו הולכים עם ציצית בבגד. ונכנס לתוך המערה, מערה לפני מערה. הלך דוד בהחווה וחתך פיסת בד מהמעיל של שאול, כנף מעיל שאול. ואחר כך הלך להר ממול, דוד היה זריז, ועלה, וששאול יצא הוא צעק ואמר לו, תראה, תראה, ראה אדוני, ראה. היה הכנף של הבגד שלך ביד שלי, יכלתי להרוג אותך, אבל לא הרג אותך. אתה מלך, אסור לי לשלוח יד ביד המלך. ולמה אתה רודף אחריי? אני אוהב אותך. בגלל זה נענש, נכנסו בבגדים ולא יחם לו. אבל יש על זה עוד, המפרשים כתבו מה זה נכנסו בבגדים, רבנו הארי בעיקר מפרש, שהוא היה בצער גדול על עוון, מה שהיה לו עם בת שבע, והיו מתרצים לו תירוצים, זה ויחסו בבגדים, תרצו לו תירוצים, אבל הוא לא נרגע. ואז אמרו, יבקשו למלך. בואו נעזוב את הנושא כרגע, כי הנושא שלנו זה בגד. אומר רבי יונתן אייפשיץ, בגד, ידוע, זה מלשון בגידה. זה אותיות רצופות, ב' ג' ד'. בגד. מה, למה בגד זה בגידה? אומר, עכשיו יבוא איזה אחד, אבל, איך אומרים? טמבל, תרמח, ילבש, יגדל זקן כזה ארוך, ילבש תרבוש של איזה, עממה אומרים, של איזה גאון גדול, וישים בגדים לבנים, ויבוא ייכנס, כולנו ניבהל, מהמראה שלו. זה מזכיר לי, להבדיל אלף אלפי הבדלות. היה רבי יהודה צדקה עליו השלום, היה שוכב בביקור חולים, בטיפול נמרץ. הוא סבל הרבה מהלב לפני פטירתו. והיה מחובר למכשירים. ובאמצע שהוא היה שם, נכנס חכם אחד גדול מהחכמים של פורת יוסף, והיה לבוש גלימה ומצנפת, ונכנס לתוך החדר. כשנכנס לתוך החדר, אז כל החולים שם נדהמו, קיבלו הלם כזה, ראו פתאום דמות של תלמיד חכם, ופתאום מהחדר של הבקרה, של האחיות, רצו כל הצוות הרפואי לתוך חדר טיפול נמרץ, ועוד מה קרה? למה הם ראו כל ה... איך קוראים לזה? התווים עלו, 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 עלו. כי הם כולם, הדופק שלהם עלה, אז ראו את כל ה... הכל ביחד עלה, לא הבינו מה קרה. מישהו נגע במכשירים או מישהו זה, ברר בסוף נכנס החכם. נכנס החכם, נהיה מתח, אז אחרי זה הוא היה איש, החכם שנכנס, היה איש נחתן, ככה החייך לכולם וברך אותם, אז נרגעו, וכך, אז היה זה. אז מה אני רוצה לומר לך? בגד הוא בוגד, למה? בגד הוא מראה לאדם כל מיני צורות, הוא לא יכול לדעת, יכול לבוא איזה אחד בפורים, ילבש בגדי רמטכ"ל, וכולם יחשבו שזה רמטכ"ל, ויצדיעו לו, ויעלו לו, או ילבש בגד מלכות, ויחשבו שהוא מלך. היה פעם גם עם חכם בן ציון עליו השלום. זה היה בבית שלו. ופתאום נכנס אחד, היה בתחן, בישיבה, לא אזכיר שמו, והשיג את הבגדים של מרן עליו השלום. לבש את הבגדים של מרן, ונכנס פתאום, אז אמרו לו שהרב עובדיה בא לבקר אותך. עוד לא הספיקו להגיד לו, פתאום זה נכנס. אז הרב עציון נבהל, התחיל ככה ממש לראות. והוא שם משקפי שמש ועשה לו שלום. אז כאן היה בטוח שזה הרב עובדיה, אבל אחרי, תוך כמה שניות נרגע והבין ש... אז זה בגד, הוא בוגד. הוא יכול להראות לך... עכשיו, הבגד הזה, לכן, אצל עשיו, מה היה? ותיקח רבקה את בגדי עשיו החמודות, היומדות לה בבית, שהיו אצלה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. והוא לא היה רגיל. הוא צעק לאמא שלו, אמר לה, אני, אין, אנוכי איש, עשיו אחי שעיר ואנוכי איש חלק. אני לא רגיל באלה. ואותו דבר דוד המלך, גם כן, שבא להילחם עם גוליאת, אז הלבישו אותו שריון. הוא הוריד את זה, הוא אמר, אני לא יכול. זה לא מתאים לי, ואני לא, לא, אני רוצה לרוץ יותר קל. אז הוא לקח קלע, כף הקלע, והרג את גוליאת, בלי שריון, בלי כלום. אז בגד זה יכול לעשות, זהו. אז בגד ראינו שיש לו איזה, יש לו מעלה, אבל יש לו גם חיסרון, שהוא יכול להידמות לכל מיני צורות אחרות. אומר עכשיו, האדם צריך להיזהר לדעת של הבגד שהוא לובש, כך הזוהר הקדוש אומר. יש לו אור מקיף. אור מלמעלה, מה פירוש אור מקיף? הרי עכשיו לדוגמה, עכשיו חורף. יצאנו לחום, לובש מעיל, כיוון שיש רוח קר. ומי שלא לובש כמו שצריך, יכול להיות חולה. ואחר כך מתחייב בנפשו. יש על זה שאלה אם מותר לו לברך לגומל חייבים טובות, אם הוא מתרפא. כי הוא גרם לעצמו, זה לא מהשמיים. קיצור הדברים, להלכה כן מברך הגומד. אבל בכל אופן, יש פה שאלה. עכשיו הבגד, יש לו מעלה. אז הבגד, זה שהוא מחמם, זה לא רק בגלל שבאמת הוא עשוי מצמר והוא מחמם. אלא בשמיים התקינו לו אור מקיף. ואז אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, וכל מלך העולם, מלביש ערומים. וגם הנשמה יש לה בגד, כמו שאנחנו בגוף, לא שייך שאדם ילך בלי בגדים ברחוב או בבית או בתוך איפה שיש אנשים. כך גם כן הנשמה למעלה היא צריכה בגד. והבגד שלה עשוי ממצוות, כמו שלמדנו אתמול על הפסוק סוס אסיס באדוני, תגן נפשי ואלוהי כי ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני. כחתן יכהן פאר, חכלה תעדך אליה. זה הפטרה של איפה זה? מתי מפטירים סוס אסיס? זה השביעי של הנחמה. כן. אז זה השביעי של נחמה לפני שובה. אז זה סוס אסיס. כן, תדע, אומר הרב, הבגד הזה של הנשמה יש לו אור, אבל הבגד שלך יש לו גם אור מקיף. לכן תיזהר, אל תשליך את הבגד לרצפה, אל תדרוך עליו, אל תבזה את הבגדים. וכאן אצל דוד המלך, לפי מעלתו הקדושה, שהוא היה כל כך צדיק, שהוא ביזה את הבגד של המלך, אז לכן קרה לו הדבר שלא יחם לו. אומר הרב, עכשיו שאתה לובש בגדים, תיזהר, עכשיו בחורף זה מצוי. בא הביתה, חם לו, מוריד את הבגדים, אז הרבה פעמים יוצאים שני בגדים ביחד. והוא משאיר אותם, אחרת בבוקר בא ללבוש, אומר בשביל מה ללבוש גם את זה וגם את זה, מכניס את היד, יאללה, לובש כולם. עכשיו זה מצוי גם בגרביים. יש כאלה הולכים עם שני זוגות גרביים. למה? כי תמיד שתי שכבות זה דבר ידוע. גם בכיסוי, בשמיכה, אם קר לך בלילה, תביא עוד מפה, אפילו תשים על השמיכה, יהיה לך חם. המפה זה ניילון, זה אני יודע מה זה עשוי, סינתטי, לא משנה. עוד שכבה, זה יש בידוד. זה מבודד, ואז אתה חם לך. אז, אבל האמת היא הסיבה שכל בגד יש לו אור מקיף שלו, אז האור מקיף הזה מגן עליך. כמו שלמדנו אתמול עם טלית גדול, שזה אור מקיף. אז עכשיו אומר רבנו ארי, תיזהר, אל תלבש שני מלבושים יחד, כי לכל מלבוש יש לו אור שלו, ואם אתה לובש אותם ביחד, אתה מפסיד את האור מקיף הזה. ואז מה קורה? באים החיצונים, נכנסים בין שני הבגדים. ואז הם מפריעים לאדם. מביאים לו את יצר הרע. גורם לו שכחה. ושוכח להתפלל ערבית, פתאום בא לו מחשבות לא טובות, פתאום הוא לא מצליח בכל מיני עניינים, והוא לא יודע שזו הסיבה שלו. יש מהפוסקים שכתבו לגבי להבדיל ארדליים, שכאלה לובשים בחורף, על גבי המנעלים, נעלי גומי, שנקראים ארדליים. אז אמרו שזה מועיל, אבל חכמי הקבלה היו מקפידים גם בארדליים לא ללבוש אותם יחד, אלא ללבוש את הנעל ואחרי המנעל לשים ארדליים. וכן בגרביים, גרביים זה מצוי הרבה, ששמים שני זוגות גרביים וחולץ אותם, חולץ את שניהם יחד, בבוקר לא לוקח אותם, פרצח בה, מכניס אותה, נכנס לתוך הרגל, וגם השני נכנס לתוך הרגל השנייה, ושלום על ישראל. אל תעשה את זה. אלא כל אחד בד בבד יהיה, כל אחד לבד. למה? לכל בגד יש אור מקיף שלו, שלא תבוא לידי תקלה. לפעמים מחכים לו בסיבוב. מה?
אתה יודע, המגלת שבן אדם שוטף את הפנים בבוקר,
שזה
גם יש לו אור מקיף?
כן. זה שטיפת הפנים שלוש פעמים יש בה מעלה גדולה. כן. זה גם מסלק את המחשבות רעות, ואת המסתינים מעליו. וכן גם כן יזהר, יש הרבה כתבו, לא ישים את הבגדים ברצפה. יש הרבה כאלה, הוא הולך לאמבטיה, פושט הבגדים, יאללה, על הרצפה, דורך עליהם, ונכנס המקלחת, יוצא, מתנגב, לובש בגדים חדשים, ובעוזרת או האימא שלו המסכנה, אוספת את הכל מהרצפה. לא יפה. לא לבזות בגדים. לא לבזות בגד. לעמוד על הבגד כדי להתייבש, אפשר, אחרי שפשטת אותו. אבל לבזות את הבגד, לעשות מזה סמרטוט וכדומה, אם הוא בלה והפך להיות זה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. עליו הכי לא. וכן צריך להיזהר בזה. עכשיו, אז אם כן יוצא לפי זה, ישתדל האדם בשני מלבושים. יש שאלה, הרב יין הטוב, זה היה הראשון לציון לפני חכם עובדיה, הרב יצחק ניסים. הוא הביא את התשובה בזה, נשאל שם שאלה, אם גם לפשוט, לא יפשוט אותם יחד. אז הוא הסתפק בזה. הסתפק, השאיר את זה בספק, כי רבנו ארי לא חיווה את דעתו. רבנו ארי דיבר על לבישת שני מלבושים ביחד, שהם אחד בתוך השני. אבל לפשוט, זה נשאר וצריך עיון. לכתחילה, כדאי לפשוט כל אחד לבד, אבל לפעמים זה לא יוצא. לפעמים זה נתפס אחד בשני, כשהוא פושט, אז זה יורד שניהם. הכל תלוי איך, איך שהאדם לא צריך להקפיד יותר מדי. לפעמים הוא ממהר, צריך שירותים וכדומה, מה יעשה? והוא פושט את הבגדים, אז נפשט לו שני בגדים יחד, והולך ישר לשירותים. אין ברירה. יש מצבים של אין ברירה, אין דבר. כן. או, אז גם על זה כתבו הפוסקים. שלא יעשה ארד. מי כתב? רבנו חיים פלאג'י. זכית לדעתו. זכותו תגן עלינו. הוא כותב שמה שלא ילבש הפס והברנטה ביחד. אתה יודע מה זה. יש פס ויש ברנטה. אז הוא אומר ששם, יש כאלה בטורקיה, ככה היה להם, שני כובעים, בפרט בחורף. אז היו שמים את הכובע שהוא דבוק לראש יותר, זה נקרא פס, זה ממש על הראש, ועליו היה ברנטה, זה הכובע החיצון. אז היו פושטים את שתיהם ולובשים את שתיהם, הוא אומר לא יעשה כך, אלא ילבש את האחד ואחר כך את השני. לא טוב. לא. לא לעשות את זה. אנחנו שמים כיפה בכיס, לא שמים אותו בקומה. מקום שלה בכיס. עוד דבר אחד, רבותיי, לסיום, יש מצווה לרוץ לדבר מצווה לבית הכנסת ולשיעור תורה. זאת אומרת, גם אם השיעור עוד לא התחיל, וגם אם עדיין התפילה עוד לא התחילה, יש לי מצווה לרוץ, לא בגלל שאיחרתי. זה שאמר דוד המלך, חשתי ולא התמהמהתי לשמור משפטי צדקך. חשתי, זאת אומרת, מיהרתי, ולא התמהמהתי ולא איחרתי. זה כפול, למה הוא אמר חשתי ולא התמהמהתי? אם חשתי, בטח לא התמהמהתי. אלא הכוונה, דוד המלך אומר, השיעור צריך להתחיל בשעה 7, אני רצתי בחמישה לשבע. ולא התמהמהתי אפילו שיש לי עוד 5 דקות לשיעור. בכל זאת אני רצתי. והגמרא אומרת שריש לקיש אמר מריש שבה אמנה, שהייתי רואה תלמידי חכמים רצים לבית הכנסת ביום שבת או לשיעור תורה, הייתי אומר שהם מחללים שבת, שכן כתוב, מתשים משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, מצורף צריך לדבר דבר. איך כתוב שם, הם תשים משבת רגליך. תיזהר שלא יהיה הליכה שלך בשבת כהליכה של חול. בחול אתה רץ, בשבת תלך עתקה בצד אגודל. אז אמרתי, איך הם עושים כך? כרגע שהייתי שכתוב, נרדפה, נרוץ או נרדפה לדעת את השם. צריך לרוץ לדעת את השם. יש מצווה שתוק באמצע הנשימה. אך אתה אומר שאני כועס עליך. באמצע שאני נושם. נרדפה לדעת את השם. יש מצווה לרוץ שאני אלך ואגיע מה שרגע קודם כדי לדעת את השם, אפילו שעדיין השיעור לא התחיל, אפילו שעדיין התפילה לא התחילה. ואותו הדבר לרוץ ברית מילה, כך הגמרא אומרת, רצו רגליך לדבר עבירה, ירוצו כעת לדבר מצווה, לרוץ לבית הכנסת ותרוץ לברית מילה. לכן יש מצווה לרוץ. זה אומר, זה הסדר שהאדם ייזהר, שנכנס, אבל שעה שנכנס לבית הכנסת, שמה לא ירוץ, אלא יעמוד ויכנס באימה וביראה, ברטט ובזיעה. הזוהר הקדוש מוסיף, תשמע דבר פלא פלאים, אומר הזוהר, יש למעלה גלגל גדול של מלאך עומד עליו מפקד גדול ששמו אופן. והאופן הזה ממונה על 40 מחנות של צבא, של מלאכים. וברגע שאתה רץ לבית הכנסת, האופן הזה מפעיל את הגלגל וכל המחנות, 40 מחנות רצים לברך אותך ולסנגר עליך. תאר לך איזה דבר גדול. מה אדם עושה פה והוא לא יודע מה הוא מפעיל שם למעלה. הנה הזוהר אומר, מלאך ששמו אופן, והנה אופן אחד בארץ, והוא ממונה על 40 מרכבות, 40 מחנות צבא. כולם רצים כדי לספר שבח של עם ישראל. הזכו ואמצו, ושנה טובה ומבורכת, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות וחיים טובים, יבנה משאלות יבכם לטובה ולברכה. מה רצית תשאל עכשיו? חזק ואמץ.